חסר למישהי? שלום, שלום, שנה טובה, ברוך השם.
שלחנו את זה
בוואטסאפ. אנחנו נראה עוד חתונה, נראה לי. שרשרת, ברוך השם.
יש קצת להאריך או ש...
בטח, בטח, בטח.
עד מתי?
עד 9:20,
25.
ערב טוב ושנה טובה, שלום, שלום. מה יהיה אם מישהו רוצה לאכול מהעוגיות שהיא מתנחת? ערב טוב, יישר כוח גדול למארגנות, למי שרצה להגיע, לאכסניה. יפה מאוד, יפה מאוד. יישר כוח. אנחנו נלמד השנה ענייני תפילה מתוך סידור עולת ראייה. אני חייב לומר, זה לא יהיה כזה חידוש גדול לומר שאחד האתגרים הכי גדולים בדור שלנו זה האתגר של התפילה, בשונה מכמעט כל הדורות שקדמו לנו. אולי רק נקדים ממש נקודה אחת שמאוד כואבת, אבל אי אפשר בלי להזכיר אותה. פעם היו זמנים שבהם התפילה הייתה דיאלוג בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם. כאשר הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא ברא אותו ביום, אנחנו בראשית כידוע כזכור, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בפרשת בראשית ביום השישי של הבריאה. הקדוש ברוך הוא ברא את הצמחים ביום השלישי של הבריאה. אבל התורה, אפשר לקטע... לא, החומש. תודה רבה. התורה אומרת וכל שיח השדה, פרק ב' פסוק ה', טרם יהיה בארץ. זה ביום שישי כבר, זאת אומרת מיום שלישי כבר היו כבר צמחים בעולם. וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא ימטיר השם אלוקים על הארץ. ואדם אין לעבוד את האדמה, אומר רש"י. מה זאת אומרת? למה לא היה גשם? הרי הקדוש ברוך הוא כבר ברא את הצמחים, יש, אתה יודע, זה הולך ביחד, זה סף. צמחים הולכים ביחד עם השקיה. אומר רש"י, שכתוב, ותוצא הארץ, לא יצאו אלא על פתח קרקע עמדו. הצמחים עמדו על הפתח של הקרקע, על הטרמינל, עד שישי. ולמה? כי לא ימטיר. ומה איתם לא ימטיר? למה שהקדוש ברוך הוא לא באמת ימטיר? אומר רש"י, לפי שהאדם אין לעבוד את האדמה, ואין מכיר בטובתן של גשמים. וכשבא אדם, וידע שהם צורך לעולם, התפעל אליהם וירדו, וצמחו האילנות והדשאים. זאת אומרת בעצם, אם אנחנו נחלק את זה בצורה מאוד חדה, יש בעולם חומר ואנרגיה. החומר נברא בששת ימי הבריאה. האנרגיה נבראה בתפילה של האדם. כשהאדם מתפלל, הכל מתחיל לזוז. יורד גשם, הצמחים צומחים, הכל זז, הכל דינמי. זאת אומרת, מי שבעצם אחראי על הרצון בבריאה, על האנרגטיות, על התנועה שבבריאה, זה האדם שעד אליו, עד שהוא לא נברא והכיר בטובתם של גשמים, לא ירדו גשמים לעולם. אז היו זמנים שבהם התפילה הייתה דיאלוג. לצערנו הרב, לפני קצת פחות מ-2000 שנה, נחרב את המקדש. יחד עם חורבן בית המקדש, נחרב גם התדר הישיר הזה שבין האדם לבין ריבונו של עולם. אתם בטח זוכרות שבית המקדש נקרא צוואר. איפה הוא נקרא צוואר, בית המקדש? בנימין, איפה? נכון, איפה עוד הוא נקרא צוואר? כמובן בשיר השירים, נכון, חז"ל אומרים שאיפה שכתוב צוואר, הכוונה היא בית המקדש. למה זה צוואר? למה זה לא משהו אחר? ראש, לב? יפה, כי הצוואר הוא בעצם מה שמקשר, מה שיוצר חיבור בין הראש בין החלק היותר רוחני שבאדם לבין הגוף שבו. בית המקדש הוא בעצם החיבור הזה. כשאין בית מקדש, אין חיבור כזה. לפחות, סליחה, החיבור הזה הוא נסתר. אמנם בכל המקדש השכינה לא זזה ממנו ולכן יש קשר כזה, הקשר הוא נסתר. מה שקרה בעצם כתוצאה מחורבן בית המקדש, שהאדם הפסיק להרגיש שהוא נמצא בדיאלוג עם הקדוש ברוך הוא. הוא התחיל להרגיש שהוא נמצא במונולוג. הוא אומר דברים. הוא מתאר לעצמו שהקדוש ברוך הוא כנראה מקשיב. הקדוש ברוך הוא עושה דברים, הוא מקווה שהאדם יבין את הרמזים. זה קשה, קשה מאוד. עד כך קשה, שבתקופה שאחרי שנחרב בית שני, אנשים לא רצו לחיות. כי אין טעם, אין טעם לעולם שאין בו קשר. מה הטעם להקים משפחה, מה הטעם את ילדים, מה הטעם להיות בעולם, כשהקדוש ברוך הוא לא איתי. ממש לא, ממש לא. בעצם הנבואה הסתלקה עוד לפני בניין בית שני. אסתר הייתה סוף הנבואה. נכון, עד היום יש רוח הקודש, אבל זה בערפל, זה בהשערות, זה באורות ערפל. זה נכון, ברור שיש לאדם נשמה, וגם ברור שיש לנשמה את איזשהו תפקיד גם בזמן ערפל. אז הפער הזה, הפער בין מה אני יכול להשיג לבין מה אני משיג, הוא פער נורא, הוא פער מזעזע.
הרב, אבל איך התפילה נקראת
שבית מקדש, הרי את התפילה כוננו אבות שבכלל יותר מבית מקדש. כן, כנגד קורבנות תקנו. הכוונה כנגד קורבנות תקנו תפילה. נכון, אז תפילות אבות תקנו, נכון, באמת, אין נכון מאוד, היו באמת גדולי עולם, שעוד לפני בית המקדש הצליחו להיות בקשר ישיר עם ריבונו של עולם. הם גם גילו את המקום שבו שורה שכינה, אברהם, יצחק ויעקב, הר, שדה ובית, והם גם הצליחו ליצור קשר ישיר. מאז בית המקדש היה עם שלם שהיה בקשר ישיר. בחורבן בית המקדש, הקשר הישיר הזה חוסל. מה שבעצם קרה, שבר עצום, ועם הזמן חלפה תחושת הכאב, או כמו שאתם קוראים לזה, אין בשר המת מרגיש באזמל. זאת אומרת, לאט לאט, עם ישראל נכנס לתוך איזו עמדה חדשה, שאין דיאלוג. ולאט לאט הוא התייש. נכון, יפה, זה נקרא בחזל אין בשר המת מרגיש באזמל. זאת אומרת, זה שלא כואב לי זה הסימן הכי גרוע. הסולקת מאוד, זאת אומרת, הרב כותב שיש ארבעה שלבים בגלות. השלב הראשון הכי כואב הוא היציאה לגלות. מי שהיה קודם שהיה בית מקדש ועכשיו אין לו טעם לחיים. זה נכון, גם מי שראה את בית שני הזקנים, בחו, הצודקת. אפילו זה, קל וחומר, כשאין כלום. בשלב השני, לאט לאט, עם ישראל מתרגל למציאות שבה אין גילוי שכינה. באופן טכני, יש הקלה, הקלה בכאב. זה כבר לא כואב, כי אין בשר מת מרגיש באזמל. באופן עמוק, זה החמרה במצב, כי הבשר מת. ש? זה נכון, זה נכון, שכשפחות כואב, סימן שמשהו מעמיק יותר. בשלב השלישי, אומר הרב, מרגיש כאב, חוזר תחושת הכאב. באופן טכני, החמרה במצב. באופן עמוק, הטבה, כי משהו מתעורר בי, משהו חי, עובדה שאני מרגיש כאב, מרגיש דקירות. בשלב הרביעי יוצאים מהגלות, באופן, בהקשר המעשי. אם כן, חלק מתוך המהלך הזה של עם ישראל, בין בית שני, גלות וגאולה, עובר אחד לאחד, גם בנושא התפילה, אצל כל אחד מאיתנו. בשלב הראשוני, בשלב שיש בו השראת שכינה, התפילה הייתה דיאלוג, דו-שיח. אני מקריב קורבן, יורד אש מהשמיים. אני הולך לנביא, והוא אומר לי מה שורש נשמתי. הוא שואל הורים ותומים, והוא אומר מה הקדוש ברוך הוא רוצה. זה בשלב הראשון. בשלב השני מתחיל תקופה ארוכה, לצערנו הרב מדי, של מונולוגים, שהקדוש ברוך הוא נמצא באיזשהו שיח איתנו, ואנחנו לא מבינים מה הוא רוצה. כתוב הרי שהקדוש ברוך הוא מתאווה לשוב לציון, כי בחר השם בציון, איווה למושב לו, הקדוש ברוך הוא מתאווה, אנחנו לא שמים לב בכלל, הוא רומז רמזים, מכאן, משם, כל מיני כיוונים היסטוריים, אנחנו לא שמים לב. וגם אנחנו צועקים לקדוש ברוך הוא, וכביכול הוא גם לא שם לב, אנחנו לא רואים שהוא שם לב. לאט לאט התרגלנו. והיינו הרבה שנים באווירה שבעצם תפילה, בוא נאמר, בינינו היא סוג של פשוט דיבורים בכל רם של אמונה. לימוד תורה זה עולם של מחשבה, ותפילה זה אותו דבר, אבל פשוט דיבור, אני אומר את זה. אני אומר מנטרות של אמונה. אני לא מצפה שמישהו יענה לי. הוא כבר שנים לא עונה. אל תעלבי, אל תעלבי. אבל זה בעצם מה שקורה כשאין השראת שכינה. אני אפילו כבר לא מצפה שיהיה לי מענה. את צודקת, אני יודע שבטח הוא שומע אותי, ובטח הוא עונה לי בשפה שלו.
אבל הדיבור הוא לא מעצות. כאילו איזה תפילה נחמר.
את צודקת. את צודקת, הלוואי שכולנו נזכה לחיות את זה בפועל. את צודקת, זה צריך להיות ככה. צריך להיות לא מנטרה. בפועל מה שקורה, כיוון שאין דיאלוג, אז זה חוזר על עצמו. אני רוצה לעשות תרגיל רגע. שאם אפשר, שכל אחד בבית, תנעל את עצמה בחדר סגור, ותנסה לדבר למישהו שלא עומד מולה כרגע בחדר סגור, ואין הקלטה ואין טלפון מולך, את מדברת למישהו בעיני רוחך. נראה כמה מן את באמת תוכלי להחזיק מעמד, כאשר את לא שמעת תגובה מהצד השני.
לא, זה קשה, אין צודק,
אני אומרת שהיום בדיוק חוזרים להפוך, אז כאן... אז הנה, זה עכשיו השלב הבא, יפה מאוד. השלב הבא בדיוק, שמתחילים להרגיש כאב. זה כבר חסר לי. אם הייתי חי במוד של גלות, אז זה גם לא היה כואב לי. מה הבעיה? שאנחנו בדור של גאולה, השרירים האלה כבר מתחילים להתעורר לי, אבל עוד אין תגובה בפועל. וזה משגע. אז מה עושים? או שממציאים, לא ב... זה ודאי לשבח, ממציאים רובד חדש בתפילה, שבו יהיה לי עניין, כמו התבודדות, כמו תפילה אישית, כמו דברים אחרים, או שמתייאשים מהתפילה. ואולי זה אפילו קשור אחד לשני. הבנייה של הקומה השנייה בתפילה, היא בעצם באופן מסוים, עלולה להיות, סוג של התייאשות מהפורמט הקיים, נקרא לזה הרגיל. וזה אומר באופן, אני רק אתן דוגמה, אמרה לי מישהי לפני כמה שנים, שהיא למדה באיזשהו מקום, ושם אמרו לה, אמרה לה רבנית אחת, אמרתי שמי, התפילה משעממת, נכון? את יכולה להקליט, אז היה להקליט, היום זה כבר, זה לא בעיה, זה הורדות, ניגון בטלפון, לשים אוזניה עם ניגון, ולהתפלל עם ניגון באוזן. ככה יהיה אפשר יותר לעניין אותך בתפילה, ככה זה יכול להיות יותר אטרקטיבי. כל זה, אני לא עכשיו אומר אם זה טוב או רע, נראה לי שמצלילים הבנתם מה דעתי בעניין, אבל כל זה הוא בעצם פונקציה של תסכול. אני לא מבין למה אני צריך להתפלל. נכון, נכון. אבל בינתיים כל זה לא קורה בפועל, בעיניים, אז זה מתסכל מאוד. מה אנחנו עושים עם זה? או המצאות חדשות, או תסכול ועזיבת התפילה. בוא נאמר, אני מעריך ככה. אם היינו עושים סקר בציבור דתי סטנדרטי, לפני 40 שנה והיום, על הרגלי התפילה, בנים ובנות כאחד, מה היו התוצאות שקיבלתם? ברור שאז יותר, נכון? פשוט. ברור שאז יותר.
אז גם היה גם תפילות הרבה יותר פשוטות, בבנים במזוזה,
והלוואי עלינו, הדמעות שיורדות להם מהעיניים ככה באוטומט, בלי ברקסים, הלוואי, הלוואי. מה קרה מאז? אנחנו יותר חכמים, ויותר לומדים, ויותר מבארים, ויותר רוצים, ואולי אפילו יותר רוצים להרגיש קרוב לקדוש ברוך הוא, מה קרה לתפילה? נמאס לי לדבר מנטרות. אז או שאני עוזב את זה לגמרי, או שאני נכנס לנישה חדשה של תפילה אישית וכדומה. שלא שזה רע, זה רק תיאור של המצב. אז מה עושים? אפשר לבכות ולהתייאש, ואפשר להעמיק את ההבנה של מהי תפילה, מה המטרה של תפילה, מה השורש של תפילה, מה עושים כשמתפללים, כדי שנוכל להתפלל יותר טוב. זה בעצם, בעזרת השם, הגדרת המטרה שלנו בחודשים הקרובים. אז כדי קצת להבין, יש פה הקדמה חשובה שכדאי להכיר. אחד הדברים היותר נפוצים, בוא נאמר את זה ככה בעל פה קודם כל, זה קצת נראה שכיוון שתפילה זה עבודה שבלב, אז ככל שאדם יותר חכם, הוא פחות מתפלל. כי זה פחות התחום שלו פשוט. יש אנשים שהם רגשניים יותר, אז אם אתה קלה מתפלל, יש אנשים שהם פחות רגשניים, ולכן זה לא עניין שלהם, אז הוא יעשה את זה, כי אין ברירה. אם הוא טיפוס ממושמע, אז הוא יעשה את זה גם. ואם לא, אז לא. אבל ככל שאדם יותר חכם, הוא מבין שאין לזה תוחלת. ולמה? פשוט יש קושייה. הקושייה הזאת מופיעה כבר לפני מאות שנים בכתבי המהר"ל. אז בואו נראה את הקושייה של המהר"ל, ואת התירוץ של המהר"ל, ואני מזהיר מראש. אל תבין את זה במבט ראשון. כי זה לא זה כנראה. אז בואו נראה ביחד, טוב? בכבוד, מי רוצה לקרוא? אולי אפשר שכל זוג יהיה לו דף, כל זוג יהיה דף, ככה זה יהיה גם גיבוש. פחות מחצי? טוב, טוב. אשרנו, ברוך השם. לא להתאכזב בבקשה, נועה. כן, בכבוד. בכבוד.
ויש שאלין על התפילה. אם ראוי האדם שייתן השם יתברך אליו הדבר שמתחלק, למה לא ייתן אליו ולא תפילה? ואם אין ראוי אליו, אם כן, אף אם יתפלל ויבקש, וכי בשביל תפילתו ייתן אליו?
ובאת השאלה? השאלה היא משני כיוונים. אומר המהר"ל, יש שואלים, הוא שואל את השאלה הזאת. הוא שואל שתי שאלות. הוא אומר, אם זה נכון לאדם לקבל שפע מסוים, למה השם צריך שאני אתפלל בשביל זה? בשביל מה? הרי השם יודע יותר טוב ממני מה טוב בשבילי. אז הוא צריך לשמוע אותי בשביל זה? הוא לא זכר אותי קודם? הוא עכשיו נזכר בי? זה אחד. ואם זה לא ראוי בשבילי, מה יעזור התפילה? הרי השם לא יעשה דבר שהוא לא ראוי לי, שהוא לא טוב לי. אז מה נפשך? אם זה טוב לי, זה לא צריך תפילה. אם זה לא טוב לי, אז מה תועיל התפילה? הרי השם הוא טוב לכל. הוא עושה לי את הכי טוב שאני ראוי לקבל, גם אם זה נגד רצוני או עם רצוני או ללא רצוני. הרי הוא הרבה יותר מבין ממני את מה שטוב לי. אז למה צריכים לך תפילה? בתוך השאלה הזו יושבת הנחה. הנחה קצת טיפשית, אבל אומר המהר"ל, זה הנחה מצויה. ההנחה היא שבתפילה אני מזכיר לקדוש ברוך הוא משהו, שהוא לא ידע קודם, או לא זכר קודם, או התבלבל, או נשכח. אומר המהר"ל, זה לא נכון, זה לא יכול להיות. הרי אם השם הוא אין סוף, אז מה עוזר שאני אומר לו מה אני רוצה? מה אכפת לי מה אני רוצה? הרי הוא יודע מה טוב בשבילי, הרבה יותר טוב מה שאני יודע מה טוב בשבילי. זה השאלה של המהר"ל. האם השאלה מובנת פה לכולם. וכמובן שמתוך ההנחה הזאת, אז המסקנה היא שאין לתפילה משמעות. אם זה נכון שהשם יעשה לי את מה שהכי טוב בשבילי, אז מה זה משנה אם אני אומר את זה או לא אומר את זה? זה השאלה של המהר"ל. עכשיו המהר"ל עונה תשובה.
הוא גם מניח שזה רק כשהתפילה היא אמצעי.
נכון, נכון. הוא גם מניח שהתפילה בדיוק, היא אמצעי כדי להשיג משהו, איזשהו שפע, והשפע הזה יכול להיות מושג גם בלי התפילה. נכון? יפה. אבל דבר זה...
כן, התפילה היא משמעות בשביל השם, בשביל האדם.
או, אז אנחנו תכף נראה איך זה בדיוק עובד הדבר הזה. כן.
אבל דבר זה, כי התפילה היא להשלים את האדם מה שהוא חסר. ואז השם יתברך שומע תפילתו ובקשתו. כאשר אדם הוא חסר, וצריך אין השלמה.
כן. אז מה עונה המהר"ל? מהי מטרת התפילה לפי דברי המהר"ל כאן?
שאדם יבין
שאדם יבין שהוא מה? שהוא חסר. ואז מה יקרה? הבנתי שאני חסר. אוקיי, הלאה. נקסט. מה פועל התפילה? התפילה היא בעצם הבעת החסר? מה כתוב במהר"ל? מה את אומרת אני יודע? מה המהר"ל אומר? המטרה של התפילה היא להשלים את האדם מה שהוא חסר. מה הכוונה? יש באדם חסר, והתפילה היא נועדה להשלים באדם מה שחסר בו, נכון? מצוין. זה הוא לא אומר כאן. התפילה, העניין שלה זה להשלים את מה שהאדם חסר, ואז השם יתברך שומע תפילתו ובקשתו. כאשר האדם הוא חסר וצריך על השלמה. אז יש טוענים, כמובן בטעות בשטחיות, שהמהר"ל אומר שהתפילה בעצם, מכיוון שהקדוש ברוך הוא לא צריך את התפילה, אז מי צריך אותה? האדם. אז התפילה היא בעצם עבודה של האדם אל מול עצמו. לאיפה זה לוקח, אני יודע שזה מה שאמרתי, לאיפה זה לוקח אותנו? למקום מאוד מאוד מבאס. אתם זוכרות את ההתחלה של הכוזרי? היה שם איזה מלך, מלך כוזר, זוכרת? הוא חלם חלום. הוא חלם חלום שבכותרת שלו היה, יש כוונה ומעשה, הכוונה טובה, המעשה לא טוב. אז יש מעשה טוב, נכון? יש מעשה רצוי. הוא הלך ושאל וברר, מהו המעשה הרצוי? למי הוא הלך ראשון? לא, ראשון ראשון ראשון, לפילוסוף, נכון, ולמה? כי ברור שאם צריכים איזה פתרון חכם, אז איש החוכמה, הוא ייתן לי פתרון. הלך לפילוסוף, והתשובה שהוא קיבל הייתה מאוד, מאוד ממש חדה, מנומקת. אומר לו הפילוסוף, תקשיב, תקשיב רגע. יש שרשרת, מין תרשים זרימה כזה. אם אתה אומר שיש רצון, סימן שיש צורך. ואם יש צורך, סימן שיש חיסרון, שהצורך משלים אותו. זאת אומרת, הפוך נעשה את זה עכשיו. אם יש חיסרון, החיסרון מצמיח צורך להשלמה, הצורך מצמיח רצון. ניתן דוגמה, חסר לך כרגע בגוף סוכרים. החוסר הזה בגוף יוצר איזשהו תיאבון אצלך, נקרא לו צורך, יש חיסרון שיצר צורך, הצורך הזה יצר תיאבון. אתה עכשיו רוצה לאכול. אז אדם רוצה לאכול כיוון שהוא צריך, אם לא הייתה תאווה בעולם. אז אדם רוצה לאכול מכיוון שהוא צריך, מכיוון שהוא חסר. אומר הפילוסוף, תקשיב, תקשיב רגע, מלך כוזר. תחליט, כאילו. אם אתה אומר שהשם רוצה, סימן שהוא חסר. כי רוצה, צריך, צריך, זה חסר. אם אתה אומר שהוא לא חסר, אז הוא לא רוצה. ואני בוחר באופציה השנייה, אומר אותו, כן, איש חוכמה. הוא אומר, כיוון שבורא העולם הוא לא חסר, הוא אין סוף, לכן לא יכול להיות שיהיה מעשה רצוי. לכן הוא אומר לו, בדרך הדת, תמציא. זה, בשבילך צריכים תרגולות כאלה, כדי שאתה תהיה יותר שלם, יותר שמח, יותר מבין, יותר מתקדם, אבל זה בינך לבין עצמך. הקדוש ברוך הוא לא מקשיב לזה, זה לא מעניין אותו, הוא לא רוצה בזה, הוא לא צריך את זה, אין מעשה רצוי, שכח מזה. וכך אומר הפילוסוף, אגב, יש גם דעה הפוכה מזה. עובדי עבודה זרה יגידו, יש מעשה רצוי, מכיוון שהאל הוא חסר. באותה משוואה, פשוט לקחנו את ה... כן, זאת אומרת, יש מעשה רצוי, מכיוון שיש רצון, ויש צורך, ויש חיסרון. למה אני אומר את כל זה? כי אם נלך על המהר"ל כפשוטו, אפשר להגיע בקלות למסקנה, כמו שצערי הרב, אני חושב שבהרבה בתי ספר תיכון מאולפנות, אומרים את הדבר הזה, שהתפילה בעצם היא משנה את האדם בלבד. תכף נראה גם למה אומרים את זה. מכיוון שהקדוש ברוך הוא אין סוף, ואין סיכוי שהוא ישתנה כי הוא לא חסר, אז אין בו חיסרון, ואין בו צורך, ואין בו רצון, לכן מי שמשתנה זה רק האדם בעצמו. אפילו יש איזה מין משל כזה נחמד, שפעם היה אקטואלי, היום יש אולי דברים אחרים, שיש סקלות כאלה, תדרים. והאדם בתפילה, אתם זוכרים את זה, נכון? האדם עולה תדר בתפילה, ואז הוא ראוי להשגחה אחרת. בוא נעשה חשבון קטן, פשוט. מה זה אומר לנו על הדיאלוג הזה בין ריבונו של עולם? זה אומר בעצם, ברמה הכי פשוטה, עזב אלוקים את הארץ. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא עולם, עם חוקיות אטומה, סבורה לגמרי, ואתה בוחר איפה אתה בסקאלה. זאת אומרת, העולם הוא כפול לגמרי, הוא סטטי לחלוטין, מי שפה זז, זה בסך הכל, ועוד, אז מראים את זה ואומרים, כן, בטח, האדם, לפי רמה א' מגיע השגחה מסוימת, לפי רמה ב' מגיע השגחה אחרת, לכן התפילה משנה, כי אתה השתנית. מצוין.
זה לא ביחס לדובר, זה
אבל אז מה שזה בעצם יוצר, שבאמת, א', אין השגחת השם עלינו באופן אקטיבי, אלא זה השגחה פסיבית, הקדוש ברוך הוא ברח חוקיות מתה, ורק אני פה זז, הקדוש ברוך הוא כבר לא זז. זה היום ונורא מבחינת, זאת אומרת, תיאולוגיה, וב', התפילה היא בעצם לא עושה כלום מלבד שאני משתנה. זאת אומרת, אין שום הבדל בין לימוד תורה לבין תפילה, כי גם בלימוד תורה אני משתנה. אז בעצם תפילה היא לימוד תורה בכל רם. אני אומר כל מיני דברים, וכשאני אומר כנניח רפאנו, אני לא מתכוון באמת רפאנו, אני מתכוון, הרני להודיע שהשם רופא כל בשר. אני משקר בפני כשאני אומר בעצם רפאנו, חוננו מאיתך, שיבנו, כל זה. זה לא נכון, כי הוא לא משיב אותי, והוא לא חונן אותי, והוא לא מרפא אותי, כי יש סקלות. אלא אני בעצם אומר, הרני מאמין שהשם הוא חונן, והוא משיב, והוא מרפא, והוא מקבץ. אני יודע את זה. אני אומר בכל רם, אני יודע את הדבר הזה. את מבינה איזה מוות זה לתפילה? שכשאת בעצם נמצאת בתפילה, את נמצאת, אם אני אלך עם זה עוד צד אחד וזה ממש לא מוגזם, את בעצם נמצאת ביוגה. בינך לבין עצמך. את עסוקה כרגע לרומם את ההבנה שלך, כך שתהי ראויה לנגלה הבאה, לקומה הבאה. ודאי שהמהר"ל לא חלם להגיד את זה. ברור שלא. מה שהוא רוצה לומר, אל תחשוב שהאלוקות משתנה. זה נכון. האלוקות אינה משתנה. למה המהר"ל אומר את זה? כי הרמב"ם כבר אמר את זה. הרמב"ם אומר, מקום מספר 2, שכיוון שהקדוש ברוך הוא אינו גוף וגבייה, מכיוון שהוא לא גוף, הוא אין סוף, לכן אין לו את מה שיש לגוף. לא חיבור ולא פירוד, לא מקום ולא מידה, לא עלייה וכו', ואינו מצוי בזמן, ואינו משתנה, אומר הרמב"ם. בשורה שלישית שם. שאין לו דבר שיגרום לשינוי. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא היה משתנה, הייתי אומר שהוא לא אין סוף. כי מישהו משפיע עליו. אם השם הוא אין סוף, כמו שאנחנו יודעים שהוא נכון, אז הוא לא משתנה. אז מזה לקחו, ניפחו את זה לממדים מפלצתיים, והודיעו כנראה, אם השם לא משתנה, אז מי כן משתנה? מישהו כאן צריך להשתנות. זה האדם. אנחנו עכשיו בעצם בתוך הפלונטר הזה, של להבין, דקה. עכשיו, בעצם אנחנו עכשיו בתוך איזה מין שביר לא מוצא. להבין איך יכול להיות שהתפילה משנה בלי שהשם משתנה, ולא רק אותי. אז תכף נראה עכשיו דבר פשוט, חד, חלק. איזה מזל שאנחנו קנועד לפנינו, ברוך השם, אשרינו, זכינו. אז בואו נראה ביחד את מקום מספר 3. בכבוד. אולי באמת זה... בעיה גדולה, צריכים להיגמל מזה. צריכים להיגמל מזה, כי אז באמת... ככל שאדם יותר חכם, הוא פחות מתפלל.
אבל נגיד רבי יוסף פרק, הוא כן מדבר על ההחמה
של זה, שזה החלה
שלנו,
ושפה
נותן שם משל.
זה ודאי נכון.
זה ממש מתאר
את
זה, רק
נעשה. זה ודאי נכון. זה האמת, אבל זה לא כל האמת. הוא ודאי צודק, ודאי זה נכון. ברור שהאדם משתנה בתפילה. השאלה זה האם רק האדם משתנה בתפילה, כי אם כן, אז מה כבר ההבדל בזה לבין התבודדות, לבין לימוד תורה, לבין סתם להגיד לעצמי כל מיני דברים. זה בעצם אומר שבאופן שוב, באופן עמוק, באופן עמוק עזב אלוקים את הארץ. ואת הקדוש ברוך הוא לא משגיח עליי, משפיע עליי שפע כרגע, אלא הוא השפיע עליי שפע בשש שנים בראשית, ועזב את השפע הזה בטייס אוטומטי, אתה בוחר על איזה גובה אתה נמצא. זה נכון. באמת יש סוגים שונים, של העבודה זרה, שאתה אומרת, יש אלוקות, רק היא לא פה, או שהיא לא פה לגמרי, והעולם הזה הוא תואבה, וצריכים להישרף, זה עוד הוא, או שעזב למחצה, נצרות, שהשם לא נמצא בתוך הרע, הרע הזה הוא מופקר, ויש רע בעולם, והעולם הזה הוא תמיד יהיה קורבן לרוע הזה, שהוא לא רוע אלוקי, ואנחנו אומרים, בדיוק הפוך מזה כמובן, הקדוש ברוך הוא נמצא בשמיים ובארץ, יש פה למישהי סידור? אני לא אכפת לכם. אומרים את זה בפסוקת זמרה. נדה בוקר, תודה רבה. תודה. שם, איזה ייחוס. יפה מאוד, יפה מאוד. אנחנו אומרים על הוויכוח שבין הגויים לבין עם ישראל, זה דבר מדהים. זה ביהי כבוד השם לעולם. לפני כן. אומר דוד המלך, רם על כל גויים השם, על השמיים כבודו. זאת אומרת, אצלם, הקדוש ברוך הוא רם, הוא בשמיים. ואנחנו אומרים, לא, 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 לא. השם בשמיים מכין כיסאו, ומלכותו בכל משלה. זה חידוש גדול. הם מאמינים בקדוש ברוך הוא. רק הוא בשמיים, אלוקי השמיים. אנחנו אומרים, לא, לא, לא. הוא מלכותו בכל משלה. ואז הם אומרים, ישמחו השמיים ותגל לארץ, הם ישתכנו איך שהוא, ויאמרו בגויים, השם מלך. מה הכוונה? היה פעם שהוא המלך. מאז הוא כבר לא מלך. אנחנו אומרים, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם בעד. ואנחנו בעצם מנכיחים את הקדוש ברוך הוא באופן מוחלט, גם בציר הזמן, היה ועתיד, גם בציר הגובה, בשמיים ובארץ. אם התפילה היא לא כוללת את זה, אז מה עשינו? אז עד לכאן, יישר כוח, עד לכאן הבנו שנכון, הקדוש ברוך הוא לא משתנה.
רגע, אבל התפילה שאמרת עם המקום של שמת האדם במקום יותר גבוה, אז הוא לא ראוי למשהו
כזה. כן.
אבל זה לא כמחוקים שנשארו במחיית הבריאה, ורק אם תהיה בזה 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 בזה, כי השם יושב ומחכה.
נראות, אתה עושה
איזשהו שינוי
בכלל. מצוין. ואז מה?
ואז הוא משלים אחד את הסלב, לא שרק פתאום משתנה.
לימדו אותך ככה ב... זה ככה באמת? לימדו אותך ככה בבית ספר?
לא.
לא סגור על זה, לא סגור. אני חושב שמה שבדרך כלל אומרים, שיש אפשרויות, זאת אומרת, שונות, של הופעת השם בעולם, ואתה זה שבוחר איפה להתמקם. התמקמת גבוה יותר, עלית, הזדקחת, מגיע לך יותר. אבל אז בעצם... אז אותי שכנעת. רק אמרתי שמה שהרבה אנשים יצרנו הרב שבועים בקונספציה הזאת, זה הורג את התפילה. כי אז בעצם אין טעם לתפילה באמת. התפילה היא פיקציה. אתה עובד על עצמך, אתה אומר רפאנו, אתה לא באמת מאמין רפאנו, אתה אומר אני רק מודה שהקדוש ברוך הוא רופא כל בשר, אני לא אומר שעכשיו אני פונה אליו. זה אומר שהקדוש ברוך הוא יכול לרפא, הוא אדון הרפואה, והוא אדון הגאולה, אדון קיבוץ גלויות. אני אומר, אבל האם אני פונה אליו שירפא אותי? התשובה היא לא, כי הוא לא משתנה. אם אפשר בבקשה לראות רגע...
איפה היחסים? כי הוא גורם אדום על האדם משתנה?
אני... את צודקת בשאלה, בדיוק זה השאלה. האם התפילה היא מגדירה את מערכת היחסים בינינו? או היא מגדירה את הגובה האלוקי. ואני רוצה, מתחנן, שנספיק תכף עוד משהו קטן, כדי שנוכל כן להבין שהתפילה היא בונה מערכת יחסים בינינו, ולא רק את הגודל האלוקי שמולי שהוא סטטי. אם אפשר בבקשה לראות רגע את מקום מספר 4, טוב, אנחנו תכף נחזור חזרה את מקור 4.
מה, לא זאת
תפילה? לא לדאוג, תכף נחזור. יפה, א', יפה מאוד שקראת, מצוין. אנחנו עכשיו מדלגים למקום מספר 4, יפה שהבחן בזה, עוד מעט נחזור. אולי עוד מעט, אולי שבוע הבא. בכבוד.
טוב,
החושב
התפילה שמשנה את העניין האלוקי, הרי זה מחרף ומגדל.
מה הכוונה? מי שחושב שהתפילה משנה את הקדוש ברוך הוא, זה עבודה זרה. זה גידוף, הכוונה היא במושג כזאת, זה עבודה זרה. הלאה.
והחושב שהיא לא משנה, אלא את עצמו, הרי זה מקטין את ערך התפילה. ואימה יחד את כל הערך של העבודה האלוקית.
מה הרב מתכוון? זה אומר שאין שום ערך לתפילה. זאת אומרת, ערך התפילה הוא ודאי. הוא רק ביני לבין עצמי, זה בהבנה, בתודעה שלי, וכל העבודה האלוקית שאני עובד, היא עבודה ביני לבין עצמי, היא לא עבודה דואלית, היא עבודה של כאילו מונולוג. אבל, עכשיו נראה את הנקודה, כן.
אבל המכוון, שהוא פועל לשנות את עצמו לטוב, ועל ידי היחס שעצמו, הווייתו, משתנה כל הערך של כל ההוויה אליו לעילוי ולטוב. כי ההוויה כולה מתפעלת מאחד מחלקי הרוחניים בייחוד, וכל מה שהתוכן הרוחני המביא את החליפות, הוא יותר נעלה ויותר כולל. כן, השינויים הם יותר עצומים ויותר פועלים
לשיפת טובתם. מה הכוונה? האם יש כאן מילה מנחה? שינוי זה נכון, נכון. גם הוויה, נכון? יש את האדם, יש את האלוקות ויש הוויה. לא, אז בדיוק לא. כנראה שישנם שלושה ג' זירות. יש את הזירה האלוקית, באלוקות עצמה היא ודאי לא משתנה. הרמב״ם אמר שכיוון שהשם הוא אינסוף, השם ודאי לא משתנה. יש את האדם שהוא ודאי משתנה, אבל זה לא כל התמונה. מה עוד משתנה? ההוויה משתנה. מה זה ההוויה? נקרא את זה בעברית פשוטה. הופעת השם בעולם. נכון, המציאות. הופעת השם בעולם ודאי משתנה. איך זה קורה? הוא אומר הרב פשוט. אבל המכוון שהוא פועל, האדם פועל, שנות את עצמו לטוב, וידי היחס שעצמות הווייתו משתנה, כיוון שאני משתנה, אז מה קורה כתוצאה מזה? משתנה כל הערך של כל ההוויה אליו לעילוי ולטוב. הכוונה, הופעת השם עליי משתנה. ניתן דוגמה. יש פה שקע. בשקע הזה יש מטען. האם יש חשמל בשקע מראש לפני המטען? האם יש אבקת חשמל בשקע? האם יש חשמל, אנרגיה בשקע או לפני כשאין, תוציא את זה, תוציא אותו שנייה, יפה. האם כרגע יש בשקע, בפנים, יש אנרגיה? כן. למה אין? כי המעגל פתוח, מצוין. מה קרה עכשיו? תכניסי שנייה. היה כאן מהפכה כרגע. מה קרה עכשיו? אם יש פלאפון למטה בסוף החוט, אז המעגל נסגר. מה קרה כשהוא נסגר? זורם חשמל. האם רק המטען השתנה, או שגם השקע השתנה? אז לא השקע השתנה, אבל החשמל שבתוכו כרגע זורם. לפני כן הוא לא זרם, יש כאן מתח בלי זרם, נסגר מעגל, המתח נשאר קיים, הזרם נדלק, התחיל. אז אומר הרב, כאשר האדם מתפלל, קורים שני דברים דרמטיים. קודם כל ברור שהאדם משתנה, תוצאה מהתפילה, זה פשוט. אבל לא רק האדם משתנה, מכיוון שהאדם פונה להשם, השפע האלוקי יורד בצורה אחרת. איפה ראינו את זה פעם ראשונה? בגשם. כך השם רצה, הוא לא צריך אותי. בהבנה של הפילוסוף אמרנו, אם השם רוצה, סימן שהוא צריך. אם הוא צריך, סימן שהוא חסר. אנחנו אומרים, לא נכון. יש רצון שנובע מחיסרון, רצון אנושי בדרך כלל הוא נובע מחיסרון. יש רצון שלא נובע מחיסרון, הוא נובע מרצון טהור. הקדוש ברוך הוא בחר לברוא את העולם כך שהתנועה בעולם היא תעבור דרך האדם, האדם יהיה צדיק יסוד עולם. הוא לא צריך אותי בשביל זה, הוא יכל לברוא עולם, הוא גם ברוך השם ברא המון עולמות אחרים שבהם השפע זורם בלי אדם, ללא אדם, עולמות רוחניים. השם רצה לברוא עולם שבו האדם יוצר את ההתנאה של התהליך הזה, זה העולם שלנו, העולם הזה. אז הוא לא רצה בגלל שהוא צריך, הוא רצה כי הוא רוצה. נאמר את זה רק ממש במשפט אחד, מכיוון שהאדם נברא בצלם אלוקים, גם באדם יש שני סוגי רצונות. יש רצון נמוך, שהוא נובע מצורך, הוא נקרא בשביל חדל תאווה. רצון נמוך, רצון קיומי. אדם צריך ולכן הוא רוצה. ויש גם באדם, כיוון שיש בו נשמה צלם אלוקים, יש בו גם רצון טהור, רצון גבוה. זה אחת המחלוקות הכי יסודיות בין הפסיכולוגיה המודרנית לבין הפסיכולוגיה של התורה. האם יש באדם טוב פנימי שהוא מניע את האדם לרצות גם בלי שיש לו אינטרס, או שהכל אינטרסים, או שהכל דחפים? אני מאוד שמח לשמוע. אני מאוד שמח, לא, השאלה אם זה טוב אורגני או טוב אלוקי, זה השאלה. האם זה שהאדם מונע מאוסף של צרכים? מצוין, מעולה, אז הגענו לגאולה, אז מצוין. הקנדה שיש באמירה הזאת, יש בשורה אדירה, שיש עולם שבו יש רצונות גם בלי צרכים. כשאדם רוצה להקים דור צאצאים, זה לא רק צורך, זה רצון נקי. כשאדם רוצה להקים משפחה, להשרות שכינה, לעשות טוב, לתרום דם, זה לא בגלל שהוא צריך, זה בגלל שהוא רוצה. יש גם רצונות נמוכים שהם קשורים בצורך. אדם רוצה לאכול שווארמה כי הוא עכשיו תאב לזה. זה צורך, כי יש לו איזה חוסר בדבר. נכון, אז כנראה שזה לא אפס או מאה.
גם אני רוצה, אני רוצה להרגיש טוב עם עצמי.
מצוין, כנראה שזה הולך בתערובת, סולקת מאוד, זה תמיד הולך בתערובת. כדאי להשליט את החלק היותר גבוה על החלק היותר נמוך. מה למדנו עד לכאן? למדנו א', שהתפילה היא אתגר מאוד קשה בדור שלנו. ב', למדנו שחלק מהתפילה זה ההבנה של מה פועלת התפילה, איך זה עובד בדיוק. וראינו שהשם לא משתנה בתפילה. אבל אם אני אלך על זה עד הסוף, עד הקצה, אני אגיע למסקנה שבעצם התפילה היא לא עושה שום דבר חוץ מאשר אותי, משנה אותי. זה ודאי לא העניין שבתפילה, אלא האדם משתנה, וכיוון שהאדם קשור להוויה כולה, נקרא צדיק יסוד עולם, לכן כשהאדם משתנה, הוא פותח פתח, הוא סוגר את השקע, את המעגל, ועכשיו הזרם יכול לזרום. מי קבע שבזה תלוי הזרם? הקדוש ברוך הוא קבע, לא כי הוא צריך אותי, או תלוי בי, או כי הוא חסר. כך הוא רצה, הקדוש ברוך הוא רצה שכך יפעל העולם, הקדוש ברוך הוא רצה שהעולם יתקדם, ינוע, כתוצאה מזה שאני פונה בתפילה. לכן כשהוא יצמיח צמחים, הם לא צמחו, עד שאדם לא יתפלל. זה היה המטבע שהשם טבע בעולם, כדי שהאדם יוכל באמת להרגיש את החיסרון של עולם בלי תפילה. כן, רק שאלה אחרונה, כי כבר תחמת את זה.
בעצם הרצון העולם משתנה,
שזה שהאדם רוצה, בדיוק, זה שהאדם פונה לקדוש ברוך הוא, בזה נפתח כאן פתח לשפע חדש.
זה גם חובר.
ולא במה?
רצון בלי להגיד למשהו, מישהו.
אז שואלת עוד שאלה, למה צריכים לדבר את הרצון הזה?
למישהו, למה לא להגיד, לא לדעת.
אז את זאת
פשוט לבטא את הרצון,
כן,
כן, זה מה שאמרתי, זאת המהות.
כן, כן, כנראה שיש בתפילה שני דברים, א', להגיד אני רוצה, וב', להגיד אני יודע שאני פונה למי שאחראי על השפעה לעולם, שזה רק ריבונו של עולם, ייחוד השם ואז בקשה. אבל את זה ועוד אנחנו נראה בשבוע הבא. אם אפשר בבקשה להעביר את הדפים בשבוע הבא, ועוד, דפים האלה ועוד אחרים. בעזרת השם, להתראות. יישר כוח, יישר כוח. משמח מאוד, ברוך השם אשרינו.